שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן. יותר מ-1,500 ישראלים נוספו למעגל השכול בשנה האחרונה. 132 חטופים עדיין בעזה, לפחות 38 מתוכם אינם בין החיים. ישראל שיצאה למלחמה, אחרי מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, לא יודעת איך לסיים אותה. האורח המרכזי שלנו יהיה חבר הכנסת זאב אלקין, עד לאחרונה חבר בממשלה, וכעת מבקר חריף של התנהלות המלחמה. נשמע ממנו מה השתבש בדרך, ומדוע נתניהו לא מתכנן ללכת לשום מקום, ומה הדרך היחידה להוריד אותו מהשלטון. עוד קודם לכן, חיים לוינסון וטל שלב, על החלטות הקבינט להתקדם לרפיח, גנץ ואיזנקוט, העסקה התקועה לשחרור חטופים, וגם היחסים עם אמריקה. אנחנו פותחים עם המצב המדיני מחד והמצב הפוליטי מאידך. שלום חיים לוינסון.
שלום וברכה, מה קורה?
בסדר גמור, ושלום טל שלב, וואלה, שלום.
שלום.
בוא נתחיל אולי עם רפיח. מצד אחד קבינט המלחמה, ואחר כך הקבינט מאשרים פה אחד את הפעולה ברפיח. מצד שני, המשלחת עדיין מחכה לתשובה של חמאס, אז איך זה מתנהל?
כמו שזה מתנהל, משאירים את כל הכדורים באוויר, ואיפה שהם יפלו. המבצע שמאושר פה אחד ברפיח הוא מבצע, להבנתי, באמת מוגבל. וגם השיחות שמתנהלות, אם הן מתנהלות, המסע ומתן הוא מתנהל על אש מאוד מאוד נמוכה. ישראל רוצה להשאיר את המסע ומתן באוויר, זו כן החלטה שלה, אבל אין באמת תוכן כל כך לדבר עליו. עכשיו אנחנו נכנסים לאיזה תקופת הקפאה כזאת, יום זיכרון, יום עצמאות, לא תהיה פריצת דרך כאן, ולא במסע ומתן, ולא כיבוש רפיח בימים הקרובים. ואחרי החג, באמת הממשלה קבינט המלחמה, יצטרך להחליט לאן הוא לוקח את זה מכאן.
כבר חצי שנה הוא לא מצליח להחליט את הדבר הזה, והצבא אומר בצורה מפורשת הפעם, בגלל שאתם לא מחליטים, אז אנחנו הנה צריכים לחזור לג'באליה.
אז באמת יש פה כמה לחצים על נתניהו שמתחילים להצטבר, הצבא מתחיל לתדרך נגדו ונגד הדרג המדיני שהוא מקבל החלטות. בואו תחליטו כבר. ארצות הברית, הנשיא ביידן בגדול אומר לו, בואו תחליטו כבר, וגם גנץ ואיזנקוט, אם הוא לא יחליט כבר, הם יהיו חייבים לעשות משהו כבר בימים, שבועות הקרובים.
למרות שאת זה, אנחנו גם עם אותו לוז אומרים כבר חודשים.
בדיוק, אז גם על זה, כל פעם יש איזה תירוץ או משהו שקורה שגורם להם לדחות את ההחלטה על היציאה או את נתיב היציאה, אבל זה ברור שכבר מתחילים להצטבר הרבה מאוד לחצים על נתניהו, ואני לא רואה אותו משאיר את זה בסטטוס קוו ככה עוד הרבה מאוד זמן, במיוחד לא עם הפעולה בעזה, תמשיך לצערנו לגבות חיי חיילים, גם המחאה יכולה לתפוס פנים אחרות, גם מחאת אמהות יכולה להתגבר, ואסור לשכוח את חוק הגיוס, שהוא גם מגיע מיד אחרי החג, אז בוא נגיד, נתניהו בלחץ בימים האלה.
חיים, נתניהו בלחץ זה דבר טוב או רע?
נתניהו תמיד בלחץ, הוא תמיד אדם חרדתי, כשזה מגיע לכיסא שלו. בדברים אחרים הוא די זכוח כל הזמן, זה ראינו. תראה, הכל תלוי בגנץ ואיזנקוט, כשהם אמורים לתת את הסימן שנגמרה המלחמה, נגמר את החירום, ועכשיו זה רק שיקולי כיסוי תחת של נתניהו.
זה לא המצב כבר?
אני חושב שזה המצב מזה כבר 3 חודשים. גנץ מדובר בגולם פוליטי, נסח את זה גם בעברית שיחה. אנחנו כבר ראינו את רמת ההבנה שלו אז שנכנס לממשלת החילופים. גדי, אני סומך עליו יותר, כי דווקא בגלל שאין לו עניין בפוליטיקה, הוא מאוד גס בדברים האלו, כאילו דברים בצורה מאוד עניינית, והוא כבר רוטט שהוא כבר בדרכו החוצה. מה הוא יודע שהוא רואה בחומר על המסע ומתן, לשחרור החטופים שאני לא יודע, והוא זה שגורם לו להישאר בממשלה, אני מקווה שהוא לא שוגה מאוד בשיקול דעת שלו. אני גם מאמין שגדי ילך לבד, זאת אומרת, אם הוא יחשוב שזה מוצא לגמרי, ובני גנץ התחיל לבלבל אותו, אנחנו פשוט יקום וילך, אני לא...
לבד גנץ יישאר?
אני לא חושבת, זהו, אני לא חושבת, אני חושבת שהוא פשוט יקבע לגנץ מתי יוצאים.
כן, אבל... לא, אבל בוא נגיד, הוא יקבע מתי יוצאים, ואם גנץ לא יבוא איתו, אז הוא ילך לבד.
ואז זה כאילו גנץ לא תהיה ברירה. אני חושבת שאחת הבעיות היא שגם גנץ וגם איזנקוט, בסוף כשהם נכנסים לחדר עם נתניהו, הם לא חושבים כמו פוליטיקאים. הם
מה,
חושבים
הם
כמו רמטכ"לים לשעבר. לא. אני חושבת שבסוף, אם אנחנו מסתכלים, אז כל הזמן אנחנו רואים איזה אחדות דעים בין גנץ ואיזנקוט למערכת הביטחון. ובאופן טבעי, הם בילו את רוב הזמן שלהם בחיים, הם בילו בתוך החדר, כשהם דרג צבאי ונתניהו דרג מדיני. ואני לא חושבת שהם יודעים מספיק לייצר את הפוליטיקה שמאחורי הדברים. כי הרי אם גנץ היה רוצה, הוא היה יכול להציג תוכנית מדינית שתאתגר את נתניהו כבר ממזמן. הסיבה שהוא לא עושה את זה היא כי הוא א' מפחד מבריחת מנדטים ימניים, כל המנדטים האלה שנמצאים אצלו. וב' כי אני חושבת שיש שם איזה משהו פסיכולוגי שהם פשוט מתנהגים כמו רמטכ"לים שעבר. זה גם היה מה שהניע אותם להצטרף לקבינט המלחמה מלכתחילה, איזו תחושת פטריוטיות כזאת שאנחנו חייבים עכשיו להיות מתחת לענוקה.
ועכשיו זה תסמונת סטוקהולם?
אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה תסמונת סטוקהולם, זה יותר פחד ממה יקרה אם הם יעזבו. אני חושבת שבאמת יש שם פחד מה יקרה אם הם יעזבו, בעיקר וגם איזושהי תחושת אחריות כלפי החטופים. כמו שלוינסון אומר, רוב מי שבחוץ יכול לראות שלגנץ ואיזנקוט יש מעט מאוד השפעה, אם יש להם השפעה כלשהי, זה באמת רק על הסיפור הזה של החטופים, וגם שם צריך להגיד, אם יש להם השפעה והיא לא מביאה לשום הישג, אז מה משמעות ההשפעה?
נתניהו, למה שהוא לא יגיד שהוא רוצה איזשהו עסקה ולמרוח את זה, כל פעם למרוח את שני הצדדים, איכשהו להשאיר את בן גביר, שכנראה לא ילך, להשאיר את גנץ, יכול להיות שזה גם הפתרון מבחינתו.
זה מה שהוא עושה. אני חושב
הוא רוצה לדעתך עסקה?
נתניהו אין רצונות. הוא רוצה להישאר בכיסא. הכל אינסטרומנט, והכל ברגע הנתון, בשמונה בבוקר, מה נכון כדי להישאר בשלטון. אם לשיטתו עסקה תגרום לו להישאר בשלטון, הוא הולך על עסקה בכל הכוח. אם לשחרר מהכלת מועמד ברגותי וחסן סלמי, אם הוא היה חושב שזה היה מביא לו קולות, הוא היה עושה את זה באותו רגע נתון. אם זה לא היה מביא לו קולות, אז הוא לא היה עושה את זה. הרי אין שם שום דעה. סתם. יש שם שיגעון גדלות מלווה באטימות רגשית. אני חושב שגדי איזנקוט חושב שאם הוא יצא מהקבינט, או אז העסקה מתה לחלוטין, וכעת יש איזשהו סיכוי קלוש עוד להציל אותה, אבל הוא שואל את עצמו כבר, האם זה גם ככה לא מת? ואני מניח שאת התשובה לכך אנחנו נקבל בימים הקרובים, למרות שכבר חשבנו שנגיד סביב הרמדאן יהיה איזה פיק, ולא היה. ואז ניתן את הסימן למה שיקרה הלאה, זאת אומרת, בין אם תהיה עסקה, ובין אם לא תהיה עסקה ואיזנקוט יעזור, אני לא חושב שהמריחה הזאת של כל הזמן המסע ומתן, והמשלחת כן תצא לקיר ולא תצא לקיר, וכן תצא לקיר ולא תצא לקיר, תחזיק לא הרבה זמן, כי אני חושב שגם כל מי שאינו ביביסט, שעבר ניתוח לשיבת ה-IQ, מבין שמבצע רפיח הוא בלוף.
אבל זה לא יכול פתאום להתקדם, פתאום הטנקים ייכנסו יומיים אחר כך?
תגיד, מה יקרה אם ייכנסו לרפיח? בוא נעשה פאסט פורוורד.
הנשיא ביידן יתקשר, יגיד שזה בלתי נסבל, ויהיה החלטה באום נגד ישראל.
מבחינה צבאית מהותית. מה יקרה?
אותם ארבעה גדודים.
די, נו, די, יתקשר אליי איזה מנדו שעובד בליכוד בשבוע שעבר. והתחיל להסביר לי שיש תוכנית מבריקה ליום שאחרי, אבל אי אפשר לומר מה היא, כי אם יגידו אותה לפני שמשמידים את חמאס, אז יהרוס את התוכנית. ואמרתי לו, נו, בסדר, אז בואו נצח את חמאס. ואז הוא התחיל להסביר לי שלא, שרפיח זה המעוז האחרון, וברגע שניכנס ונשמיד את ארבעת הגדודים, אז חמאס ישמד סופית, ואז תיכנס לתוכנית הפעולה שלהם ליום שאחרי. אז אמרתי לו, נו, אז מה מונע את הכניסה לרפיח? אתם מפברואר, אתם מבטיחים לנו. אז הוא אומר לי, לא, זה עכשיו, מפברואר אנחנו מנהלים את המאבק הדיפלומטי, שבסופו ניכנס לרפיח, שבסופו נפיל את חמאס, ובסופו אנחנו נחשף, עם ישראל יחשף, לתוכנית של היום שאחרי. בוא, אני, כאילו זה שיחות, אני לא רוצה לפגוע בכבודו, אבל אני כאילו כל הזמן, אחרי שנגמר השיחה, אני שאלתי את עצמי אם הוא באמת מאמין למה שהוא סיפר לי, או שזה פשוט עניין של כסף. והתשובה המצערת היא שלדעתי הוא באמת מאמין בזה. זה עצוב. בצד שני, תראה, גם צריך גם לומר לגבי, עוד פעם, אינני יושב במקומו של עמוס הראל, אבל יש פה עוד איזה משהו שלא קרה, וזה חיסולו של יחיא סינוואר. שבדבר הזה הצבא והשבק הם כישלון. אסור, אני יודע שכאילו יש איזה טרנד כזה שאסור לבקר את הצבא, אבל כאילו צריך לבוא ולומר ששבעה וחצי חודשים, כשצהל נוכח בעזה, שיש מודיעין, שזה, וכובשים, זה, לא מצליחים להביא את הראש של סינואר.
גם לא מצליחים להחזיר את החטופים, 132 איש.
זה היה למה מי חשב שצריך להביא אותם.
זה מה שהצבא אמר בהתחלה.
תפסיקו כל סיפור האנטבה, די, די, די. זה דברים שהם טובים לשנות ה-70, זה כבר לא רלוונטי. עכשיו, אתה יודע, חיסולו של סינואר בתקווה, יכול לקרות או בעוד רגע, ויכול להיות גם בעוד שנתיים, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על כל תמונת המצב.
טל, לפי הדיווח בוושינגטון פוסט, זה אולי העסקה של האמריקאים שרומזים, אנחנו יודעים איפה סינואר יושב, נעביר לכם את המידע הזה, אם לא תצאו לרפיח, זה ריאלי הדבר הזה?
לא יודעת, זה נשמע לי כמו דיווח קצת מוזר, כי גם לאמריקאים יש אינטרס שהמלחמה תסתיים, וגם האמריקאים יודעים שהראש של סינואר זה מהלך שיכול לקרב את סיום המלחמה, אז אם יש להם באמת מידע על איפה נמצא סינואר, מוזר שהם לא העבירו אותו בינתיים, זה ברור שהאמריקאים מנסים כבר כמה וכמה חודשים להניע את ישראל מלהיכנס לרפיח. אגב, זה נכון שהמבצע ברפיח מאוד מוגבל, אבל טבעם של הדברים האלה, אתה יודע איך הם מתחילים, אתה לא יודע איך הם נגמרים, ולכן כאן יש סכנה מאוד מאוד גדולה, וזה חלק מהניסיון של האמריקאים להכיל ולהגביל את האירוע. וכאן אני חושבת שזה באמת מבחן גם לגנץ ואיזנקוט, כי אם הם חברים בממשלה שמגיעה לכזה משבר עם האמריקאים כשהם יושבים שם, אז הם באמת צריכים לשאול את עצמם מה הם עושים שם, בגלל ש... הם היו אמורים להיות בממשלה ולמנוע את המשבר הזה, וזה לא קרה.
אבל הם יגידו לך, אנחנו יוצאים יהיה יותר גרוע, אז בן גביר לא רק יצייץ חמאס לאף ביידן.
אני לא רואה איך זה יכול להיות יותר גרוע, כשנשיא ארצות הברית מאיים בצורה פומבית על ישראל, שהוא לא תומך בפעולה ברפיח. אני לא רואה איך זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. יש סנקציות על מתנחלים.
לא רק הפצצות לא יגיעו, גם המטוסים לא יגיע,
וגם
כלום לא יגיע.
הווטו האמריקאי באום לא יגיע. ראינו רק שבוע שעבר, בסוף השבוע, את מאזן הכוחות לטובת ישראל באום. עם מאזן כוחות כזה, בלי וטו אמריקאי, אנחנו נחטוף החלטה אחרי החלטה, שלא לדבר על משהו במועצת הביטחון, עם אותו סעיף 7 מפורסם שיכול להגיע. ישראל לא יכולה באמת בלי ארצות הברית. ישראל לא יכולה להילחם בציפורניים ברפיח, כמו שנתניהו אומר. ולכן המסר של ביידן הוא לא רק ברפיח, הוא פשוט בואו תתקפלו, כאילו תסיימו את האירוע.
אבל גם מבחינת ביידן זה נראה כרגע שההדלפה על ה... פצצות הייתה מוקדמת מדי, גם ישראל כנראה הדליפה את זה בכוונה כדי להפעיל עליו לחץ, ויכול להיות שהוא אפילו חוזר בו.
נכון, בגלל זה אני אומרת, יכול להיות שהאירוע עצמו לא יקרה בסוף, ובאמת לא יהיה שום, לא תהיה שום הגבלה של משלוחי חימושים לישראל, אבל עצם העובדה שהאיום הזה נאמר בכל רם ובפומבי, הוא פגע בישראל מאוד, ובאמת יכול להיות שביידן בגלל זה יחזור בו, הוא חטף בקלש רציני בארצות הברית, גם בקרב תומכים שלו, אני חושבת שזה מהלך שמאוד בלשכת ראש הממשלה היו מאוד מרוצים ממנו, והם ימשיכו לשלב אותו כדי להפעיל לחץ על ביידן מבפנים לא לעשות את זה.
יש איזושהי דרך לצאת מהפלונטר הזה?
תראה, הדרך לצאת מהפלונטר הזה היא להזיז את נתניהו.
אבל זה אתה אומר כבר מ-8 באוקטובר.
אז לא נצא מהפלונטר הזה. נתניהו רוצה מלחמת נצח. הרי גם לשיטתו שהלחץ הצבאי ברפיח הוא אמור להביא את, אתה יודע, את המכה האחרונה והנחש שיפסיק לפרפר, אני מצאתי מי, יכול להיות שאתה יודע, לא השקעתי בזה את חיי, מתחילת פברואר שאומר, הנה תכף אנחנו נכנסים לרפיח.
ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט. וכן, זה כולל גם פעולה ברפיח. מי שרוצה למנוע מאיתנו לפעול ברפיח, בעצם אומר לנו, תפסידו במלחמה. אני לא אתן לזה יד.
הוא תתחיל לדבר על זה בתחילת פברואר. היום אנחנו, אני מסתכל פשוט בתאריך, ה-12 במאי, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו במשחק המקדים עם רפיח. זה עוד הרבה לפני הדבר עצמו. והאוכלוסייה ברפיח עדיין שם. ואני אגיד לך גם משהו, גם האוכלוסייה ברפיח תישאר, כי מה הזיז אוכלוסייה עד כה? הפצצות אוויריות. עכשיו, כבר הבנו שההפצצות כבר זה לא מה שיהיה פעם.
למה? כי אין פצצות וגם יש לחץ על הסיוע ההומניטרי?
לא, לא עניין של הפצצות. כי הרגישות להפצצות האוויריות מצד האמריקאים הוא הרבה יותר גבוה מאשר מה שיכלת לעשות באוקטובר. זה, אגב, זה הטעות היסודית של נתניהו בכל האירוע הזה. המחשבה שיש זמן. אין זמן. נתניהו תמיד הוא מורח זמן בכל דבר. אין זמן.
וגם, אגב, הצבא, רק להגיד, להוסיף על זה, הצבא שהציג תוכנית באוקטובר, תוכנית של מלחמה של שנה בעזה, ולא התקיים
שנתיים הדיון, אפילו.
ולא התקיים לצד זה דיון מדיני לגבי השעון המדיני, שברור שהוא לא כל כך ארוך, לישראל מעולם לא היה שעון מדיני כל כך ארוך, אז זה לא רק פדיחה של נתניהו, זה גם פדיחה של האנשים שמסביבו שלא ניהלו את הדיון הזה.
הצבא הציג תוכנית לא טובה, שהתאימה לאופי של נתניהו, כאדם שאוהב למרוח זמן. תוכנית השלבים שהציג הרצי הלוי היא שגויה. עכשיו, יאמר לזכות הצבא, מה הסיפור עם רפיח? הרי למה אי אפשר היה לפעול ברפיח במלוא העוצמה מקראת הדרך? כי רפיח הרי זה צמוד למצרים. וכל הסיפור של ציר פילדלפי מחייב תיאום מדיני עם מצרים. תיאום מדיני שראש הממשלה הנוכחי לא יכול לעשות עם מצרים, כי מצרים מתאבים אותו, בזים לו, חושבים שהוא שקרן ונוכל. ואני גם קצת מבין אותם, ואתה לא יכול לעזר באמריקאים שהם אלו שהם ערבים להסכם השלום עם מצרים, כי גם הם חושבים שמדובר בשקרן ונוכל, והם לא מאמינים לו, אז כאילו השארת את רפיח לסוף. היו גם טעויות אחרות של הצבא, אבל הטעות היסודית היא המחשבה שיש זמן. תחשבו רגע בראש של יחיא סנוואר. הוא לא טיפש. למרבה הצער, לדעתי הוא יותר חכם מ-99% מכל שרי הממשלה, ואני משאיר את האחוז הנוסף, כי אני אומר, אולי תהיה איזה הפתעה, כן? מה הוא חשב שיקרה אחרי השביעי באוקטובר? שמדינת ישראל תחזיר את המנדט לאום ותגיד, טוב, לא תודה, אנחנו לא טוב לנו בישראל, נתפזר בחזרה לפולין ועיראק? אלא הוא הניח שברור שישראל תפעל ותיכנס במלוא הכוח והעוצמה. אבל שהלובי, הבכייני שלהם, בדעת הקהל במערב, באמצעות הרשת שהם בנו שם במשך שנים, וכל השמאלנים המטומטמים בסגנונה של המכשפה האירית, יבלמו את ישראל, שזה מה שתמיד עבד לו בעבר. בגלל עוצמת השביעי באוקטובר, לקח למכונה הזאת זמן, 3-4 חודשים, אבל
אז
זהו.
אז במקום אחרי שבועיים, זה פשוט נתנו לנו קרדיט.
כן, אבל גדול. המלחמה הייתה צריכה לגמר תוך חודשיים. אגב, מבחינה צבאית, בצפון הרצועה היא נגמרה תוך חודשיים. לא היה רגל מדינית מסיימת.
אז למה הרצי הלוי לא דופק על השולחן ואומר, רמז עכשיו שאין פתרון מדיני? ננסה להפיל את זה קצת על הדרג המדיני.
אני לא מכיר את הרצי הלוי. אני מאלה שסבורים שכל הז'אנר הזה, כאילו, אחד הבעיות העיקריות, היסודיות, המהותיות שיש במדינת ישראל, זה ההתאהבות בכל הדיבור המיוסר של קצינים, ובכל הערכה על זה שהוא סיכן את חייו בשנותיו בסיירת מטכ"ל. כרמטכ"ל הוא מנהל מבצע לא טוב. המלחמה לא טובה. מבצע שיפה היה מוטעה. אני לא יודע אם זה טעות של המודיעין, אני לא יודע אם זה טעות קונספטואלית. אני רוצה להזכיר, איך התחילה המלחמה הזאת? 3 שבועות של פורפליי, מתחילים להכין את הקרקע לשיפה. אני השתתפתי בשיחות האלה. הבטיחו לנו ששיפה, ברגע שניכנס לשיפה, נשבור את חמאס.
כי עיתונאי, שזאת רק אני אסביר, לא בתום מתכננת פעולה בשיפה.
לא חושב שיש אדם ביקום שחושב שאני מתכנן...
רק הבהרתי את הסוגיה.
את הפעולות בשיפה. אבל אתה יודע, אתה לא צריך אותי. כמה דגש הם שמו על שיפה? עכשיו, אתה יודע, נתת להם במתנה, בלי שום אלמנט הפתעה, כן? אבל גם הגעת לשיפה, נו, בסדר, נו, ו... אני חושב שבכלל, הצבא שזה התאהבות, בהישגים טקטיים, פרי 50 שנות הכיבוש ביהודה ושומרון, כל הזמן מתלהבים מאיך שהכנסנו את הכוח של הימם בתוך איזה סוואנה כדי לעצור איזה מחבל שמתחבא במאפייה במחנה הפליטים ג'נין, ואפס יכולת להבין את התמונה הכללית.
כי הישג אסטרטגיה הממשלה צריכה להביא.
זה גם נכון.
אני חושבת שיש פה שני דברים שהם נכונים גם לגבי הצבא וגם לגבי הממשלה. זה, או לפחות דבר אחד נכון לגבי הצבא והממשלה, שהם היו בפוסט-טראומה, וזה דבר שהניע אותם מאוד, וחלק ממה שהניע את הצבא, שר הביטחון וראש הממשלה, אם לא רוב מה שהניע אותם אחרי השבעה באוקטובר, היה להוכיח מחדש את שריריהם, להפגין מחדש את שריריהם, שכולם יפחדו.
גם רגשות אשמה, אגב, בהקשר הזה.
גם רגשות אשמה, וגם השבת הכבוד האבוד. הדבר השני, והוא נכון לגבי הדרג המדיני, שזה דרג מדיני שלא אומר אמת לציבור. הרי ההבטחות על ניצחון מוחלט היו שקר מהרגע הראשון. גם האמירה, רק לחץ צבאי ישיב את החטופים, ששמענו אותה כמו מקהלה בשבועות ובחודשים הראשונים של המלחמה, אפשר לשאול עליה סימני, אפשר להטיל עליה סימני שאלה. היא אולי הביאה לעסקה הראשונה, היא לא הביאה, כמו שחיים אמר, לא היה פה איזשהו מבצע אינטבה, הלחץ הצבאי לא החזיר את החטופים, להפך, אנחנו רק לצערנו יודעים בנסיבות טרגיות על חטופים שנהרגו בחלק מהמהלכים האלה, וגם עכשיו...
הבילדאפ של רפיח, נתניהו
בדיוק.
עובד בדבר הזה כבר
וגם
חודשים.
וגם עכשיו יש פה הנהגה שלא אומרת אמת לציבור, ולכן לשאלתך, איך יוצאים מהפלונטר הזה, אני חושבת התשובה היא, הנהגה שתגיד אמת לציבור, שראש הממשלה או חברי קבינט המלחמה יבואו ויגידו לציבור, זה מה שהצלחנו להשיג, עכשיו אנחנו צריכים לחתוך הפסדים. לכן אני מסכימה עם לוינסון שהדרך החוצה מהפלונטר הזה עוד רחוקה מאוד לצערנו.
אז מה המלחמה אנחנו נחגוג פה שנה? לפחות?
תראה, אתה נכנס לשאלה הפילוסופית בכלל, מה זה, אתה יודע, מה זה סוף
מה זה מלחמה?
כן? מלחמת ששת הימים נגמרה?
עקרונית כן, או שאתה אומר שהכיבוש ממשיך ו...
מלחמת 54 שנים. מה נגמר? כוחות צהל פועלים מדי לילה בכפרים ביהודה ושומרון. לא הגעת גם לסיום מדיני של האירוע הזה.
אז שם זה לא לקח 6 ימים, אתה אומר לקח שנים, וגם פה?
אני לא יודע מה יהיה הסוף. זה לא נראה שיש סוף נראה לעין. אני חושב שאתה יודע, הנקודה הבאה שאנחנו אמורים לחכות לה, זה לפחות החזרת חלק מהשבועים בעזה. זה כאילו, זה נקודה מסוימת. עכשיו יש לך, אתה יודע, נקודות נוספות. חזרה לשגרת חיים ביישובי הדרום וביישובי הצפון. זה נראה לך קרוב?
לא.
אתה יודע, זה, איפה זה פורסם השבוע? ב-12, 13, 11, שנתניהו אמר שהוא לא מבין למה הראשון בספטמבר צריך לחזור לשיבי הצפון?
ב-12.
עכשיו, זה נתניהו קלאסי. לדעתי אין לו מושג שבראשון בספטמבר נפתחת שנת הלימודים.
טוב, כאן אני רוצה להיכנס, ואני חייבת להגיד שאם הייתה אישה בקבינט המלחמה, אז יכול להיות שהוא היה זוכר שבראשון
לספטמבר. כן.
את אומרת, צריך לצרף את שרה.
לנתניהו אין מושג. את חושב שהוא זוכר איפה הילדים שלו למדו? אתה לא מבין עד כמה... אם היה כתוב ב-31 לאוגוסט, המזכירה אמרה לו, מחר אתה צריך ללכת להצטלם עם יאיר שהוא נכנס לבית ספר. רמות הניתוק של היהודי הזה, מהחיים של אנשים פה, הם לא יכול להסביר לך כמה. אין לו מושג מה זה ישראל. אין לו. הוא פשוט אדם מנותק לגמרי. הוא לא מבין שבראשון לספטמבר, אנשים שהיו מפונים מהצפון, כבר לא חוזרים הביתה, אז הם כבר נרשמים לבת הספר במקום שבו הם נמצאים, אז הם לא חוזרים בראשון לאוקטובר, הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין שאנשים לא יחזרו לצפון, שאולי שליש מהתושבים שם
יחזרו. אולי זה גם לא אכפת לו.
זה לא מעניין אותו בכלל. אז אני אומר, אז כאילו, הדברים האלה, זה נראה לך בעין חזרה ליישובי הצפון? זה נראה לך בעין חזרה ליישובי העוטף? כל הדברים האלה, הם נראים רחוקים מאוד. אתה יודע, כשהתחילה המלחמה, שהתבשרנו שהריחו את צווי הפינוי למרץ-אפריל, זה היה נשמע דמיוני, משוגע, מופרע. עכשיו אני אומר, מרץ-אפריל שנה הבאה, אני מתחיל להיות סקפטי. עכשיו תגיד לי, מי יחזור לצפון? מי יחזור? אנשים כבר יש להם חיים במקומות אחרים. כאילו, אתה יודע, אני פוגש אנשים, אומרים לי, תשמע, אני כבר בתל אביב, אני כבר עושה פה תוכניות, אני יודע שאני לא חוזר בחודש הבא, אתה יודע, אני כבר מגלגל חיים. עכשיו, אתה אומר לו, תעקר פעמיים, אחרי ששנתיים התרגלת לחיים שלך בתל אביב, הרצליה, קריית גת, ווטאבר, תעקר עוד פעם, וזה, בוא נחצה פה את הכביש בסוף הפודקאסט, נלך לאיפה שקיבוצרים נמצא פה מעבר לרחוב, ונשאל אותם כמה רוצים לחזור.
בבחינת פוליטית, בחירות באופק, אז אמרת שזה עוד דקה.
אני אמרתי שיהיו בחירות בישראל לפני הבחירות בארצות הברית. אני כנראה שגיתי באימור זה.
כנראה.
זו כבר כותרת.
כן.
אני אגיד לך, אני חשבתי שנתניהו מבין את המפה. וזה פשוט אינטרס שלו. הוא...
הרי מה... הפוך, הוא הבין את המפה, הוא הבין שהולך להפסיד בגדול.
הרי מה הקלף הפוליטי של נתניהו? לריב עם ביידן. אם ביידן מפסיד, זה אסון לנתניהו. הוא צריך את ביידן, הוא צריך לריב איתו, הוא צריך להצטדק איתו, הוא צריך להדליף לו שהוא נאחז בציפורניים. כאילו, זה גם דבר מדהים. למה אתה משקר השיחה שלך עם נשיא ארצות הברית? כאילו, כמה עמוקה המחלה. כאילו, זה באמת, זה הפרעה שאי אפשר כבר להסביר אותה.
כי טראמפ מגיע לבית הלבן, יהיה הרבה
יותר קשה? אם טראמפ הזה אין קלף, אין את הסיפור שאתה מספר. כי אז מה ההבדל בינך לבין גנץ? שתיים, כפי שמסתמן, טראמפ לא מחבב את נתניהו משיקוליו האופורטוניסטיים, או אני לא הייתי קורא לזה אופורטוניזם, אלא מבעיות האגו הקשות שמהם מוסיף.
לא, אמר זה לוזר, נו, אני לא אוהב לוזרים.
ולדעתי זה ילך ויסלים ויקציף עד הבחירות, כולל אם הוא יבחר.
ושאלת הבחירות טל?
אני בניגוד ללווינסון לא מאמרת על מתי יש בחירות. א', כי ככתבת פוליטית, אז באופן עקרוני, בחירות זה לא חדשות טובות במיוחד, וב', כי... היו כל כך הרבה תרחישים שבהם חשבתי שעוד רגע בחירות, ואם היית אומר לי בשמיונה באוקטובר איפה נהיה בחודש מאי, אז הייתי בטוחה שאנחנו נהיה אחרי בחירות, אבל זה יכול לקרות ביום אחד. כל הדבר הזה שנתניהו בנה יכול להתמוטט, זה נכון שכרגע אנחנו לא רואים מאיפה זה יכול להתמוטט, אבל לא דיברנו על חוק הגיוס שמגיע לפתחנו ממש עוד כמה ימים, ואנחנו לא יודעים לומר גם מה אם ומה תהיה עזיבה של גנץ ואיזנקוט, איך היא תשפיע על הדינמיקה. אני הייתי מתחילה לשים לב שהמצב של נתניהו הוא לא בהכרח כל כך רע בסקרים, זה נכון שהוא בנפילה, אבל יש, לפי איך שהמפה נראית כרגע בסקרים, המפה הולכת להיות של הרבה מפלגות בינוניות, ככה שלא בטוח שהוא כל כך מהר מוותר על הכיסא בסיטואל.
למרות שאז יותר קשה להגיד, הנה הרשע יאיר לפיד, או הנה הרשע גנץ, צריך להילחם בהרבה חזיתות, שנתניהו לא אוהב את זה.
נכון, אבל גם אם נתניהו נשאר ראש אופוזיציה, בוא נאמר ככה, אנחנו יודעים שהשפעתו על המערכת הפוליטית חזקה מאוד, וכרגע זה נראה שזה תרחיש סביר מאוד, אנחנו לא רואים כרגע איזשהו תרחיש שבו נתניהו נפלט החוצה מהפוליטיקה, או מוותר על התמודדות, ולכן אני חושבת שגם הוא בעצמו יכול להחליט בסיטואציה מסוימת, שעדיף לו ללכת לבחירות, אם יש לו את המצע הנכון ללכת עליו.
חיים, אמרת לפני הרבה זמן שהאיש גמור, אז זה לא נראה ככה.
גמור, לא היה עוד ראש ממשלה.
טוב, אולי יושב ראש אופוזיציה או משהו אחר. נשיא המדינה.
תגיד לי, על מה הולך לבחירות? שאנשים לא יכולים לגור במטולה וקריית שמונה? כאילו, באמת, זה נייר לקמוס של מנת המשכל שלך. מה הניצחון, כאילו, אם אתה מאמין בניצחון המוחלט? אני מאמין שהעם היהודי הוא עם חכם. ומבין שמדובר בתעמולה מפגרת, ריקה.
אבל עדיין 20 מנדטים לפי הסקרים כבר.
בסדר, אז 20 מנדטים, זה, אתה יודע, זה התפלגות פעמונית.
אתה אומר, יש 20 מנדטים שהם לא כמו שהגדרת.
תגיד לי, מי שמאמין שאנחנו פסע מנצחון המוחלט, איך אתה היית מגדיר את מצבו המנטלי והתודעתי?
חי בחסרת.
אתה מחמיא, למה אתה כזה מחמיא לו?
כי הוא מנומס.
כן. הבנתי.
זהו, זה הסיכום?
כן, נראה לי מספיק.
חיים לוינסון, טל שלב, תודה רבה.
תודה רבה.
האורח המרכזי שלנו היום הוא יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום.
שלום.
אנחנו מדברים לקראת יום העצמאות, איך היית מגדיר את המצב האסטרטגי של ישראל?
אני חושב שמדינת ישראל נמצבת בפני הרבה מאוד אתגרים, בשנה הזאת זה יום עצמאות מורכב. מצד אחד, אני חושב שהשנה הומחש אולי יותר מכל, קיבלנו איזושהי תזכורת למה צריך את מדינת היהודים, כן, לאור כל עוצמת השנאה שנשפכה עלינו בשביעי באוקטובר, ולכן החג הזה הוא, או היום הזה זה יותר נכון, הציון שלו הוא דווקא מאוד משתלב אצלי עם כל מה שקרה השנה הזאת, אבל מצד שני, ללא ספק, המדינה היא בפני אתגרים שהיא בינתיים לצערי לא צלחת אותם. לא אתגרים ביטחוניים, לא אתגרים מדיניים, ולא אתגרים חברתיים פנימה.
איפה אנחנו טעינו?
אני חושב שטעינו, קודם כל, דובר הרבה על הקונספציה שהביאה את שביעי באוקטובר, אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הקונספציה של ניהול המלחמה. מדינת ישראל פעם ראשונה בתולדותיה, לדעתי, ככה אני כשמנסה להסתכל על זה היסטורית, החליטה במודע, מה שנקרא עם עיניים עצומות לרווחה, להיכנס למלחמה ארוכה. מראש התקבלה ההחלטה, אנחנו הולכים לנהל מלחמה של שנה, אולי אפילו יותר. היה מי שדיבר על שנים, השר גנץ נדמה לי דיבר על כך שתלמידים בבתי ספר עוד ייקחו חלק במלחמה הזאת. אני לא זוכר שאי פעם ככה החלטנו לנהל מלחמה, וחלק גדול מאוד מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם היום, הם תוצאה של ההחלטה הזאת, כן, הכתובת הייתה על הקיר, והיה גם מי ששאל את השאלות בזמן אמת. ולצערי, הלכנו פה בצורה עיוורת, למבוי סתום שידוע מראש.
היה פה אופציה לסבנג וגמרנו?
הייתה פה אופציה לנהוג בדרך מסורתית, כמו שמדינת ישראל תמיד נהגה.
מה ששת הימים?
לנסות לרכז מאמץ מרבי, כדי לצמצם את הזמן בצורה מקסימלית. זה כמובן לא מלחמה של שישה ימים, אבל אנחנו פעלנו אחרת. החלטנו לפעול בשלבים, כן? לא פעלנו במקביל בכל רצועת עזה. החלטנו לצמצם כוחות בשלב די מוקדם של המלחמה, ומתחנו את זה כמו מסטיק לשלבים ומהלכים, והרבה דשדוש והתלבטויות, וכן ולא, ודיונים בלתי פוסקים, כאילו יש לנו כל הזמן שבעולם. ואתה רואה היום, למשל, מה המחיר המדיני? הרי ברור, אני חושב שהיום כל מי שעיניו בראשו מבין שאם היינו פועלים ברפיח לפני 3 חודשים, התגובה האמריקאית גם הייתה, אבל פחות חריפה ממה שהיום, כי התקדמנו בציר הזמן של לחץ בדעת הקהל, והתקדמנו בציר הזמן של המלחמה, והתקדמנו, לא פחות חשוב, בציר הזמן של הבחירות בארצות הברית. גם זה היה נתון שידוע מראש, הוא לא נחת עלינו כרעם ביום בהיר עכשיו. ורפיח זה רק דוגמה אחת. ולכן התפיסה הזאת של מלחמה ארוכה, ועם צמצום כוחות ולא הגברת הלחץ על חמאס, וגם נושא אחר שאני צועק עליו כמעט מהימים הראשונים, ולצערי די ככל קורה במדבר, אנחנו כמעט ולא מתעסקים עם הזרוע השלטונית של החמאס. וזה אבסורד, כי המטרה ששמנו לעצמנו זה למוטט שלטון חמאס.
ניצחון מוחלט.
ניצחון מוחלט, אני לא יודע מה זה, שמי שמדבר על זה שיסביר לי. אבל אני כן מבין מה זה דברים מדידים. שחמאס יותר לא ישלוט בעזה, זה מדיד, או שהוא שולט או שהוא לא שולט.
אתה מדבר פוליטית, לא צבאית.
חטופים, הכל ביחד. חטופים חזרו הביתה, לא חזרו. תושבי דרום יכולים להיות בשקט, או שהם עוד פעם תחת הפגזות. אלה היו יעדי מלחמה שהקבינט והממשלה קבעו לעצמם. ואני חושב שהתשובה על כולם, שאנחנו לא רק שלא הגענו אליהם, על פניו זה נראה שאנחנו רחוקים מאוד מלהשיג אותם.
אז זהו, הפסדנו?
אני לא חושב שהפסדנו, אבל אני חושב שהגיע הזמן שכאמירת איינשטיין מפורסמת, נבין שאם נמשיך לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, אנחנו נגיע לאותו מקום, וידוע איך נקראים אנשים שעושים את זה. ולכן, בסופו של דבר, הגיע הזמן לשנות את כל תפיסת ניהול המלחמה, וללמוד מהטעויות שעשינו. זה יהיה יותר קשה עכשיו, כי בזבזנו זמן יקר מאוד, ונשלם מחירים על הטעויות, אין מה לעשות על טעויות, משלם מחירים, אבל עדיף מאוחר מיושר מעולם. מעולם לא.
ישבת באותם חדרים לפני שלושה חודשים, היית חלק מהממשלה עוד באותה תקופה. אני מניח שהיו דיונים מסוימים, ואמרת שהייתה טעות בקונספציה. לפני שנגיע לטעות, אתה יכול להגדיר מה הייתה הקונספציה?
היו כמה קונספציות. אחת, מלחמה ארוכה. שאמרתי, זו קונספציה שגויה, ואני אתגרתי אותה מהיום הראשון, ושאלתי שאלות קשות.
מה ענו לך?
ולא קיבלתי. הסבירו לי ש...
שאתה טועה.
לא, הסבירו לי שדיברו עם בלינקן, ואין ספק שהאמריקאים יהיו איתנו עד להרג החמאסניק האחרון, והם מבינים מה עוצמת האירוע פה בשביעי באוקטובר, שלפעמים האלופים הופכים למדינאים, זה לא עובד טוב.
והבעיה אצל האלופים, לא אצל המדינאים?
לא, המדינאים שלנו הפכו לליצנים, ואלופים הפכו למדינאים, ולכן כל המערכות לא עובדות. ואני חושב שזה לא נכון. אלופים צריכים להציע את התוכנית הכי מהירה שאפשר. כולנו מכירים את הלחץ המדיני, ולא להסביר לנו, כפי שקרה למשל בדיונים שהיו, שאמריקאים יהיו בסדר גם מלחמה של שנה. אם לא יהיו בסדר, עובדה. יש מבחן מציאות. בסופו של דבר, כמובן האחריות היא על הדרג המדיני. הוא זה שישר את התוכניות, הוא זה שקיבל את ההחלטות, ללא ספק. אז זאת הייתה, כפי שאמרתי, טעות אחת. וטעות שנייה, בעיניי, זה חוסר הלימה בין היעד לבין האמצעים. שוב, אם אתה לא מתעסק עם השלטון האזרחי של החמאס, איך בדיוק הוא לא ישלוט ברצועת עזה? ובמובנים מסוימים, אני טוען שיש תחומים שבהם שלטון חמאס התחזק ברצועת עזה מאז שהתחילה מלחמה. כך למעשה מחסות הומניטריים. היו כ-300 כאלה ברצועה, אולי עכשיו זה טיפה השתנה. והנמצאים בהם, לפי הערכות שלנו, בשיא היו שם כמיליון איש. זה כמעט חצי מאוכלוסייה. עכשיו, לכאורה, ברור שכל מי שמנהל כזה מחסה, יש לו שליטה של 100% במי שנמצא שם. הוא קובע כמה אוכל, כמה מים, באיזה מזרון תישן, האם תישן באוהל או בתוך בית ספר או מבנה שיש או בחוץ.
או יראו בך בכלל. הכל, ואתה לא יכול להיות שם.
הכל עליך. כאילו, הכל תלוי במי שמנהל אותו. עכשיו, זה 300 מחסות. 300 איש מנהלים אותם.
אז אתה רוצה לשים שם חיילים?
לצורך העניין, לא צריך לשים שם חיילים.
אז את מי? הרשות הפלסטינית אתה גם לא רוצה לשים שם.
אבל ברור שאין לנו שום אינטרס שאנשי חמאס ינהלו אותם. על זה כולנו מסכימים. אפשר להתווכח מי במקום כן, לא.
לא, זו שאלה מרכזית. לא תביא נורווגים שישבו שם.
לא, לא, אף אחד לא יביא נורווגים. אבל אם היית מייצר מציאות מאוד פשוטה, שאיש חמאס שמנהל כזה מחסה נעצר, כל איש חמאס, יש לנו רשימה של כל אנשי חמאס, זה אנשים שלא מסתתרים מי שמנהל מחסה, כאילו הוא נגיש מאוד, לא צריך לרדוף אחריו במנהרות ולתפוס או להילחם עם נשק, הם גם בלי נשק. פשוט מציאות, שכל איש חמאס יודע שברגע שהוא מנהל מחסה כזה, או מנהל עירייה, או מנהל משרד ממשלתי, דינו מעצר, ומדינת ישראל יודעת לעשות את זה, פשוט לא היית מוצא אנשי חמאס שהיו מתנדבים לעשות את זה.
אבל כי... מהצד השני ניסו לעשות אותו דבר עם החמרולות, ניסו לשים חמרולות שיחלקו את האוכל, והחמאס לא שם אותם במעצר, הוא פשוט חיסר אותם.
לא, אבל זאת בדיוק הבעיה, שניסו במקומות מסוימים, נקודתית,
לא לייצר
אלטרנטיבה לפני שחיסלו את הקיים. וזה לא הולך, כי אף אחד לא מוכן להיכנס לזה עד שאין וקום, כי קורה לו מה שבדיוק תיארת שקורה. ולכן אני אומר, עם כל החשיבות של הוויכוח, מה אנחנו רוצים ביום שאחרי, ויש ויכוח כזה, ואגב, אני הייתי אולי הראשון בוועדת חוץ וביטחון ששאל את זה לפני תחילת התמרון, בואו נחליט מה אנחנו רוצים ביום שאחרי, לפני שמתמרנים, אבל גם אם אנחנו נתקנו בוויכוח, כולם מסכימים שצריך לייצר וקום, כולם מסכימים שחמאס לא יכול לשלוט, כולם מסכימים ששום דבר לא יצמח שם, לא משנה מה נחליט עד שחמאס שולט, אז תוכנית שיטתית לחיסול הזרוע השלטונית האזרחית של החמאס, הייתה צריכה להיות מהיום הראשון, והייתה צריכה ללוות את הפעולות הצבאיות שלנו. והנה עד היום, אני אולי אפתיע אותך, אבל אני לא יכול להגיד לך על נקודה הזמן שבה אנחנו מדברים, אבל עד לפני חודש, למדינת ישראל לא היו שימות מי הם אותם 300 אנשים שמנהלים את המחסות, זה לא עניין אותה. שזה אבסורד, כן? זה 300 איש שמנהלים מיליון איש. זה לא מעניין אותך, אתה במציאות מלחמה. אגב, נתון שלא קשה לקבל אותו מדינית, כן? אם מחליטים שזה חשוב. זה פשוט לא היה חשוב.
אבל זה גם לא נוח לישראל שיש את הסיוע ההומניטרי, הוא זורם, יש קצת שקט מארצות הברית, קצת שקט מאירופה, האנשים האלה מנהלים את חלוקת המזון. ראינו מה קרה כשצהל חילק את המזון וכמה אנשים מתו תוך כדי המהלך הזה.
אז שוב, אני חוזר ואומר, אני לא מציע שאנחנו ננהל את המחסות הומניטריים. אבל כן אפשר לייצר מצב שחבר רשמי בתנועת חמאס לא מנהל אותם. אני אגב לא משלה את עצמי, יכול להיות שמי שינהל אותם יעסוק כזה איש קש שהוא מושפע, אבל זה כבר סיטואציה אחרת, זה גם מסר אחר לאוכלוסייה. אם יודעים שאיש חמאס לא יכול להיות בתפקיד ניהולי כי הוא מיד נעצר. אנחנו פועלים הפוך, כן, אני אביא לך דוגמה אחרת. המבצע השני בשיפה, שהיה מבצע מוצלח, אבל אף אחד לא שם לב מה צהל פרסם בגאווה לפני שהתחילה, בתחילת המבצע הזה. פרסמו שיחה שלנו עם מנכ״ל משרד הבריאות הפלסטיני כשאנחנו מודיעים על תחילת המבצע. אף אחד לא שאל את עצמו, מנכ״ל משרד הבריאות באיזו ממשלה בדיוק? הרי יש רק ממשלה אחת בעזה, ממשלת חמאס. זאת אומרת שאנחנו מכירים באנשים הכי בכירים שיש בממשלת חמאס, כולם אגב חברי תנועת חמאס, ברור לך, אין מנכ״ל משרד הבריאות פלסטיני שהוא לא חבר בכיר בחמאס. אז איפה ההיגיון פה?
לא, אז איפה ההיגיון? ישבת שם באותו חדר, מה האנשים האלה רוצים?
אז לכן, בסופו של דבר, בהתחלה אמרנו את מה שאמרנו בחדרים הסגורים. כשראינו שזה לא הולך, אמרנו אותם גם פומבי. מה שאני אומר עכשיו, אמרתי, זה לא תגלית, אני אמרתי את זה גם ברעיונות פומביים כבר חודשים.
אבל לפני הפרישה שלך, אתה יושב שם בחדר, אתה פוליטיקאי ותיק, יודע לנתח מערכות, זה בסוף אותו דיבור על שרידות של נתניהו, או זה משהו אחר?
לא, אני חושב שזה יקבות. אמרתי, קונספציה. כמו שיש קונספציה על 7 באוקטובר, יש קונספציה שגויה, ועדיין לא הייתה, יש, ישנה, עדיין, ככה אנחנו מתנהלים, בקונספציה שגויה בעיניי של ניהול המלחמה הזאת.
אבל זה עוד פעם לא אינטרס גם של נתניהו, אולי גם של הרמטכ"ל, למשוך את זה כמה שאפשר, אז אין ועדות חקירה.
הרי שר גנץ שותף לתפיסה הזאת מלכתחילה, אני לא חושד בו שיש לו אינטרס אישי לעזור לנתניהו, או אפילו לרמטכ"ל.
אז ישבתם באותה מפלגה, דיברת איתו, מה עונה לך על זה?
כי ככה זה עובד, וככה צריך הזמן, וזה בסדר, וזה יעבוד, ובסופו של דבר, אין פה, למדינת ישראל לא הייתה תוכנית סדורה, איך מגיעים למימוש היעדים שהממשלה הציבה, כן? בסופו של דבר, אני אגיד לך איך התנהגנו, ואני לא במקרה משתמש בדימוי הזה, כי מישהו מאוד בכיר נתן לי את הדימוי הזה כשניסה להסביר איך זה יעבוד. אנחנו לא יודעים לחלק את זה לשלבים ולהגיד ככה בדיוק התמוטט החמאס. אבל אם נעמוד שם הרבה זמן במגרש וניתן הרבה מכות, כמו שני מתאגרפים, אז המתאגרף השני, מתישהו, מרוב המכות שניתן לו, התמוטט. עכשיו, אני לא חושב שזו תפיסה נכונה לניהול מלחמה, כי אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח, ואתה גם לא יכול להיות בטוח, ואם יש לו כושר סיבולת גבוה, ובמקביל גם אם תפיסה כזאת, אם גם תקטין את עוצמת המכות, תוך כדי, אז איך בדיוק הוא יתמוטט?
I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem.
אני רוצה לצטט לך את פיטר בייקר, הוא פרשן של הניו יורק טיימס, הוא כותב כך, המסר לא עבר, לא בשיחות טלפון, לא בהודעות לתקשורת, לא בפגישות. ביידן, שהפך להיות מתוסכל מהמצב, פשוט הפסיק לשלוח את הפצצות. זה לא היה ברור לצד הישראלי?
אני לא יודע אם זה היה ברור, ואני גם צריך להבין, זה הרבה יותר מורכב פה, כי אנחנו כבר מזמן חיים לרוב לא מתחמושת שאמריקאים שולחים מהמחסנים שלהם, כי זה כבר די התרוקן מה שהם יכלו לשלוח, אלא מהזמנות מסחריות שלנו, לכן זה לא שהכל נעצר בכזה מצב.
וזה לא יכול להיפסק גם אם האמריקאים יגידו גם הזמנות מסחריות לא
מגיעות? זה כבר
פעולה אקטיבית
לאיסור ממש על הייצוא.
ואם המסר הזה גם לא יעבור, יכול שזה המסר הבא.
זה יותר מורכב, כן. אבל בסופו של דבר, ברור שזה מצב רע, וברור שזה, אגב, מייצר מצב מאוד בעייתי בהכל, גם במסע ומתן סביב נושא החטופים, גם למעמד מדינת ישראל מבחינה מדינית, חמאס בצורה כזאת או אחרת שאוהב מזה עידוד, ואומר, הנה, יש פה סיכוי שזה ייעצר, ואתה יודע מה הדבר הכי מצחיק, וזה הכי מתסכל אותי. אנחנו משלמים מחירים, כאילו אנחנו פועלים, אבל בסוף, בחיים האמיתיים, אנחנו פועלים כפי שאמריקאים רוצים.
כי אין באמת כוחות גדולים בעזה, אנחנו נכנסים לרפיח רק כדי להראות משהו.
כי באמת המבצע ברפיח הוא מוגבל, כאילו, אנחנו גם משלמים את המחיר המרבי, כאילו אנחנו מצפצפים על אמריקאים, וגם פועלים תוך כדי הגבלה של עצמנו לפי בקשות של אמריקאים. זה נכון גם על התגובה, על המתקפה האיראנית, זה נכון על כל הפעילות.
זה משפט קבוע שלך, אגב, על נתניהו, שהוא משלם מחירים מאוד מאוד גבוהים, ובסוף תוצאות אין.
זה קורה לו, כן. לא תמיד זה קרה לו, אבל הוא נוטה להסתבך בכאלה מצבים, וזה הפער בין הריטוריקה למעשים. אני תמיד אומר, if you don't shoot, don't talk. ואנחנו עושים בדיוק ההפך. אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, עם המון פאטוס, כבר 7 חודשים. למשל, אומרים, כדי לשחרר את החטופים, צריכים להגביר את הלחץ הצבאי. ואז, מאז חודש ינואר, אנחנו מקטינים את הלחץ הצבאי. אז, ואחר כך מופתעים, למה אין הסכם עדיין? ולמה התזה לא עובדת? תזה לא עובדת, כי אנחנו לא ממשים אותה. וזה נכון על הרבה מאוד דברים. או אנחנו מדברים גבוהה גבוהה על זה שניכנס לרפיח, ולא נכנסים לרפיח. אז גם משלמים את המחיר של הוויכוח של הכניסה לרפיח, וגם בפועל, 4 גדודי חמאס שעוד יש שם, בינתיים עוד לא נפגעו. אני מאוד מקווה שזה ישתנה בקרוב, אבל נכון לעכשיו, הפעילות היא מאוד מוגבלת, ותואמת את מה שהבטחנו לאמריקאים.
אנחנו פועלים בכל דרך אפשרית לשחרור החטופים. זה בראש מעיינינו. ישראל הייתה ועודנה מוכנה לעשות הפוגה בלחימה כדי לשחרר את חטופינו. כך עשינו כששחררנו 124 חטופים וחזרנו להילחם. וכך אנחנו מוכנים לעשות גם היום.
איך השיח על החטופים הפך להיות כל כך פוליטי?
הכל אצלנו פוליטי. בסוף, מה זה פוליטי? פוליטי
אבל זה אנשים, תמוד דיברו על הרוח הישראלית, זה שחרר בני אדם.
זה ויכוח על העמדות, ובאמת המשפחות האלה ליבי איתם, כי הם בסוף הפכו לאיזשהו כלי משחק של כולם. חמאס משחק ברגשות שלהם, הפוליטיקאים ישראלים בצורה כזאת או אחרת, מייצרים אצלם אשליות, גם התקשורת לצערי, כאילו יום אחד הם מתעוררים עם ידיעות שתכף יש עסקה, בצהריים מודיעים להם שאין שום סיכוי לעסקה, וככה כל הזמן הם על רכבת הרים כזאת, אני פשוט אפילו מתקשה לתאר לעצמי מה מרגישה משפחה שבשבילה זה הדבר הכי יקר לה, וכל פעם, כל 24 שעות או 12 שעות משתנה הערכה מה הולך לקרות. ולכן אני חושב שאנחנו טיפה שקענו פה בברברת מיותרת סביב הנושא הזה. גם כאן עדיף לעשות הרבה יותר ולדבר הרבה פחות.
לפי הדיווחים בהתחלה היה דיבור על עסקה של לשחרר את כולם לתמורה לזה שישראל אולי תדחה את המלחמה או תשחרר את כל האסירים הפלסטינים. מה הייתה העמדה שלך לגבי זה?
קודם כל לא הייתה הצעה אמיתית כזאת בשום שלב, אבל אני אגיד לך משהו בסיסי, מה אני חושב על הנושא של החטופים, ואני דווקא שייך לאלה שמעטים מאוד שהתנגדו בזמנו לעסקת שליט פומבית, למרות שלא הייתי חייב להצביע בממשלה, אבל חשבתי שחובתי כאיש ציבור כן להשמיע את עמדתי, והייתה מאוד לא פופולרית באותה תקופה. לצערי רואים כמה צדקנו. כן, אגב, אחת מהסיבות שנתניהו אחראי על 7 באוקטובר זה עסקת שליט, כי בסוף מי שהובילו את המתקפה של 7 באוקטובר, לא רק סינבר, אלא גם הסביבה הקרובה שלו, הם משוחררי עסקת שליט. בסוף יש מחירים.
חלק מאותם 1,000 איש ששוחררו.
כן, ולכן יש מחירים לעסקאות כאלה, ואנחנו לצערי שילמנו מחיר ריבית דריבית ב-7 באוקטובר על העסקה שהייתה מוטעת, חשבתי אז וחשב היום. ודווקא כמי ש... בדרך כלל מסתייק מעסקאות מהסוג הזה, אני תמכתי בעסקה מראשון, כי הגישה הבסיסית שלי היא כזאת, מדינת ישראל כשלה לחלוטין ב-7 באוקטובר, כולנו. המדינה, הנהגה של הצהל, כולנו. לא הגענו על האנשים שהיו בבתים שלהם, שמדינת ישראל אמרה להם, זה בטוח להיות כאן. לא הגענו על האנשים שהיו במסיבה, שמדינת ישראל אמרה להם, זה בטוח להיות כאן, ושאלה נפרדת איך בדיוק זה קרה, ולמה היא אמרה להם שזה בטוח להיות כאן, אני מניח עוד יתוכר. אבל בסופו של דבר, אנחנו כמדינה כשלנו, ואי אפשר להעביר את האחריות על הכישלון הזה רק על הכתפיים של החטופים ובני משפחותיהם. אנחנו צריכים לשאת בחלק מהמחיר, גם המחיר הוא כבד, ואני יודע שהמחיר הוא כבד אמיתית. גם בהסכם הראשון, הסכמתי עם אלה שאמרו, אבל חמאס יתארגן מחדש עם מלכת בתים, אולי יהרגו לנו חיילים. אמרתי, כן, אני רוצה להשלות את הציבור. אין עסקאות חינם, אין דבר כזה בלי מחיר. יכול להיות שיהרגו לנו חיילים, וגם בפועל קרה. אנחנו יודעים שקרה, אבל אין ברירה. אנחנו חייבים כחברה, כמדינה, כצהל, לשלם את המחיר, והמחיר הוא מגיע גם עד לחיי חיילים, מה לעשות? אני נוקט בעמדה הזאת גם היום, אבל מצד שני, יש דברים שברור לי שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כי בסוף נמצא את עצמנו עם עוד חטופים ועם עוד הרוגים ובהיקפים יותר גדולים ממה שקרה בשביעי באוקטובר.
שזה מה זה הפסקת המלחמה?
שזה להשאיר את החמאס לשלוט בעזה ולצאת מנצח מהמלחמה הזאת. כי צריכים להבין מה ההשלכות של זה. זה לא רק איום תמידי על תושבי הדרום ששביעי באוקטובר יכול לחזור וחמאס שישתקם ויתעצם מחדש. חמאס היום ניסה כבר היום על גלי ההדה גם ביהודה ושומרון. הוא הגיע לאחוזי תמיכה הרבה יותר גבוהים ממה שהוא היה לפני שביעי באוקטובר. אם הוא יצא מנצח במלחמה הזאת, זה רק שאלה של זמן וקצר, בהתחשב כמה אבו מאזן הוא חלש, שחמאס ישתלט גם על הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון. ואז אנחנו נפגוש את 7 באוקטובר גם בכפר סבא, בפתח תקווה, בראש העין, בכל מקום כמעט לאורך השטח של מדינת ישראל, כולל בלב המדינה.
אז איך אתה משנה את המגמה ומנצח עכשיו?
אני חושב שמפיקים לקחים מהטעויות שעשינו עד עכשיו.
טוב, זה תהליך ארוך, עוד לא התחילו ועדות חקירה.
לא, 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 אני חושב שיש דברים שהם ברורים. אני לא מדבר עכשיו דווקא על לקחים משביעי באוקטובר.
מה, נכנס לרפיח, כובש את רפיח?
זה עוד יקרה. אחד, מבינים שצריכים לחזור לתפיסה הישראלית המסורתית, לנסות לפעול כמה שיותר חזק, כמה שיותר מהר. כי אין לנו זמן מדיני. אפילו בוויכוח שיש עכשיו עם אמריקאים, האם מישהו חושב שבעוד חודש זה יהיה יותר קל? אז אם אנחנו מבינים שאי אפשר להשמיד את חמאס בלי להשמיד גם את 4 הגדודים שיש לו ברפיח, אז בואו נגמור עם זה כמה שיותר מהר, נספוג את המחיר המדיני, נשלם אותו עד גבול מסוים, וזה ייגמר, האירוע ייגמר.
אבל זה מחיר מאוד מאוד גבוה, אולי הסכמי שלום עם מצרים, עם ירדן, האמריקאים אפילו אני, מדברים
אני,
על אופציות לסנקציות.
אני לא חושב שהמחיר יהיה הסכמי שלום עם מצרים וירדן, סך הכל, בסוף אנחנו כן יודעים להניע אוכלוסייה, הוכחנו את זה בעזה,
לא יקבלו החלטה באום תוך יומיים שצריך לסיים את ה...
מה שהכי מתסכל אותי, שברמה טקטית אנחנו מעולים. זאת אומרת שבשדה הקרב, בניהול המערכה הטקטית, אנחנו מפתיעים את כולם לטובה ואת עצמנו, כן?
עדיין יש הרוגים כמעט כל יום.
כן, אבל עדיין, גם בכיבוש של עיר עזה, המספרים לא כאלה כמו שכולם תיארו, ותיאורים אפוקליפטיים לא התממשו. אנחנו בקרב פנים מול פנים מנצחים את חמאס, הלוחות זמנים, כיבוש מעבר רפיח לקח לנו הרבה פחות זמן, לקח שעות במקום יומיים שתוכנן רק עכשיו, כן, מההתחלה. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על התמונה האסטרטגית, הכל מתפספס, וזה מאוד מאוד מתסכל. אז דבר אחד, להבין שכשצריך לעשות משהו, כדאי לעשות אותו, וכדאי לעשות אותו כמה שיותר מהר, ולא למרוח את זה כמו מסטיק, שאנחנו משלמים מחירים הולכים וגוברים. והדבר השני, אני שוב חוזר ואומר, צריכים תוכנית שיטתית לחיסול הזרוע השלטונית אזרחית של החמאס. זה אפשרי, זה לא כל כך מסובך, זה יותר פשוט מלטפל במנהרות ולחפש את סינואר במנהרה האחרונה שאתה לא יודע לאן בדיוק היא מתקלת. זה גם רוב אנשים לא חמושים. המחירים של זה הרבה יותר קטנים. הנזק של זה לחמאס, הלחץ שזה ייצל על חמאס, גם בנושא של שחרור החטופים. הרי תחשוב, חלק מהצמרת האזרחית השלטונית של החמאס תהיה בידינו. גם מבחינת ההסכם עתידי של החילופים, יהיה לך הרבה יותר קלפים להסכם הזה. זה ייצר לחץ על הארגון. היום הוא מרגיש שהוא לא בלחץ. אתה רואה איך הוא מנהל מסע ומתן? הוא מנהל את זה מעמדה של כוח.
כי המצב הנוכחי מאוד טוב לו. יש נכון, לחץ על ישראל, נכון, בינתיים נכון. מסתתרים במנהרה, זה נחמד.
שואלים, כולם שואלים את עצמם למה אין עדיין הסכם. הרי תסתכל מבחינת מבטו של סינואר. מדינת ישראל, כל שבועיים בערך, חוצאת משהו שיקבע כקו אדום שהיא לא חוצה.
והולכת לקראתו, מסכימה למה שהוא ביקש.
אז למה שהוא לא יחשוב שבעוד חודש נחצה עוד כמה קווים אדומים? כן, כמו שאמרו פעם עלינו, אין לנו קווים אדומים, יש לנו רק קווים ורודים. אם אנחנו מנהלים ככה מסע ומתן, שכל פעם מפגינים בפניו שאנחנו נהיה מוכנים עם הזמן לתת יותר, למה שהוא יגמור את זה עכשיו? כאילו, אנחנו באופן מלאכותי מערכים את הסבל של החטופים. כאילו, מי שחושב שוויתור כזה הוא רק עוזר למסע ומתן, עובדה, זה לא עובד. אנחנו כל פעם זזים, והוא מתרחק, או לא זז.
ההנהגה קיימת מסוגלת לעשות את הדברים שאתה מדבר עליהם?
אני לא יודע. אני לא יודע.
אתה יודע, אתה לא רוצה להגיד.
לא, אני לא יודע. אני מצד אחד, כמאמין גדול במדינת ישראל, וכמי שמבין שאין ברירה, אנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת, אסור לנו לתת לחמאס לשרוד כגוף שלטוני ולנצח. אני רוצה להאמין שהיא חייבת לעשות את זה, כן? זה מלחמת אין ברירה. מצד שני, כשאני מסתכל על כל מה שקורה 7 חודשים, ואני גם מסתכל אפילו היום, אז אני מתייאש. זאת גם הסיבה שעזבנו את הממשלה, כי הגענו למסקנה שעקרונית אנחנו היינו בתפיסה שזה נכון דווקא להישאר בממשלה רחבה וקואליציה, כל עוד שמלחמה נמשכת וכל עוד שאפשר לנצח. אבל כשאתה רואה שזה לא הולך לניצחון, וכשאתה רואה שזה מנוהל כל כך לא נכון, ואתה לא מצליח להשפיע, ולא רוצים להקשיב לך, ולא רוצים לתת לך כלים להשפעה, אז בסוף אתה אומר, אני לא מוכן להיות אחראי על דרך שהיא מובילה לכישלון.
פוליטית זה לא הייתה טעות?
אנחנו עשינו בחיים שלנו, ואפילו בשנים האחרונות, לא מעט מהלכים שפוליטית זה סיכון מאוד גדול. במודע. הרי הרבה אנשים אמרו לי, לעזוב את הליכוד זה היה טעות. מבחינה פוליטית, תהורה, זה נכון. יכולתי היום להישאר חבר ליכוד, בטח הייתי היום שר בכיר, או בתפקיד מאוד בכיר בממשלה, או בכנסת, ויכולתי להיבחר שם עוד 20 שנה. אז איזה פוליטיקאי עוזב כזאת מערכת, ויוצא לדרך מסוכנת של הקמת מפלגה חדשה. אבל הגעתי למסקנה שאני לא מוכן יותר להתייצב מאחרי מנהיגות של בנימין נתניהו, ועשיתי את מה שעשיתי. אז פוליטית אולי זה היה טעות, מבחינת, אבל אני מאמין שפוליטיקה זה דרך לממש מה שאתה מאמין בו. ומבחינה זאת זה היה אפילו מעשה של אין ברירה. אותו דבר גם כאן. הרי כשפרשנו מהמחנה הממלכתי ואחר כך מהממשלה, זאת הייתה מערכת פוליטית שהייתה 40 מנדטים בסקרים. כרגע היא ירדה ל-30, אבל אז היא הייתה 40. כמה פוליטיקאים ראית שהם יורדים מהספינה שהיא מקבלת 40 מנדטים? בדרך כלל כולם רוצים לעלות על הספינה הזאת.
אבל ספינת המנדטים שלכם כרגע, כל הסקרים מתחת לאחוז החסימה.
יש, לא, בחלק מהסקרים אנחנו עוברים.
לפעמים יש טעות דגימה שמעבירה אתכם.
בחלק, לא, או הפוך, יש טעות דגימה שלא מעבירה אותה, אבל זה לא חשוב. הגורל האישי שלנו פחות חשוב בעניין הזה.
לא, גם רמת ההשפעה, יכולת את הדברים האלה להגיד לא לי, אלא להגיד בקבינט, יכולת שלא היו מקשיבים, כמו שאתה אומר.
אז עובדה, ניסינו, הרי לפני שעזבנו, ניסינו להגיד את זה. גדעון סער ויפעת שאשא ביטון בקבינט, ואני ושרן השכל בכנסת, אני הייתי חבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון, ואמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה, וגם באיזשהו שלב אמרתי אותם גם בחוץ, מה שאפשר להגיד בחוץ ומה שלא מסווג. הייתי מאוד ברור, אני את הביקורת שיש לי על דרך ניהול מלחמה מביע לא מהרגע שפרשנו, אלא חודשים קודם, בבמות שונות, בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, ודעתי בעניין הזה ידועות. בסופו של דבר, כשאתה רואה שזה לא עובד, אז זה לא נשאר לך ברירה. בסוף אחריות צריך לבוא עם הסמכות. אם אין לך סמכות, אתה לא יכול להיות אחראי עם משהו שהוא נעשה לא נכון. ולכן אתה מקבל החלטה. האם היא מסוכנת פוליטית חד משמעית? כמו שגם החלטה לעזוב את הליכוד הייתה מסוכנת פוליטית חד משמעית. האם היה יותר בטוח להישאר על הספינה של 40 מנדטים, גם אם אתה לא מסכים עם הדרך כפי שהדברים מנועלים ולא יכול להשפיע? פוליטית היה הרבה יותר בטוח, אבל אני לא חושב ששווה להיות בפוליטיקה אם אתה מחפש רק איך לשרוט, ואם אתה מחפש רק איך להישאר בכנסת. בסוף אתה שם כדי לממש מה שאתה מאמין בו, וזה מחייב לקחת סיכונים, וזה מה שעשינו עכשיו. עכשיו, השאלה היא גם אסטרטגית מקרו, לאן המערכת הזאת הולכת.
אז לאן תעשה לנו סדר?
ולכן זה לא רק שאלה עלינו, כן? מה יקרה לעשייה שלנו? כן נקבל 4-5 מנדטים, נעבור או לא?
מה, יוסי כהן ונפתלי בנט?
לא, השאלה היא מאוד פשוטה. או שתהיה לנו מערכת בחירות דו-קוטבית, עוד פעם, בין גנץ נתניהו.
ימין, שמאל, לא ביבי, לא ביבי?
לא, גנץ נתניהו, מאוד פשוט. זה כרגע מה שיש על המגרש, הרי לפיד לא נראה כמו המטריאלי לרשות ממשלה, יש כרגע שניים. אחד בא בשם הבלוק, שני בא בשם גודל הרשימה. ואנחנו יודעים איך זה ייגמר. זה הרי בסבירות מאוד מאוד גדולה, חלק מקולות הימין שעזבו את נתניהו יחזרו אליו, כי הוא יהיה המועמד היחידי מימין לרשות ממשלה.
עדיין? אתה חושב שגם אחרי 7 באוקטובר זה אותו דפוס התנהגות?
לצערי כן, כי הדינמיקה הזאת של בחירות דו-קוטביות, נתניהו פרופסור בניהול של הבחירות מהסוג כזה, תמיד שאף לזה, תמיד ניצח כשזה היה ככה, הוא לפחות הצליח להגיע לטייקו, ואנחנו ניתקע. הוא לא הגיע ל-61 להערכתי, אבל הוא יצליח להתחזק ברמה מספקת. אגב, זה תהליך שקורה כבר עכשיו, אתה רואה את זה קצת בסקרים.
שהליכוד צומח בסקרים.
שהוא התחיל לאט לאט לעלות, והוא יביא את זה, הרי היעד שלו עכשיו זה לא להגיע ל-61, זה להגיע ל-50-51. כי אז הוא אומר לעצמו, אף אחד פה בסיטואציה של מלחמה לא ילך להקים ממשלה עם מפלגות ערביות, זה כבר פסה לאור כל הניסיון שהיה בממשלת שינוי, ולכן מספיק לי להגיע ל-51, ואין להם ממשלה, ואז מה יקרה? כבר היינו בסרט הזה, הוא יגיד, או שאתם מקים ממשלה איתי, ממשלת חילופים הידוע, או שהולכים עוד פעם לבחירות, אני נשאר ראש ממשלת מעבר מצדי, פעם שנייה, שלישית, רביעית, כמה שאתם רוצים.
עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו תסריט לדעתך?
אני חושב שהוא מכוון לתסריט הזה, ואני חושב שהמציאות תלך לשם אם נשאר בבחירות דו-קוטביות. הדרך היחידה לנצח את נתניהו, אגב, זה הוכח גם בהקמת ממשלת שינוי, זה לנצח אותו בימין. רק שקמה תחרות אלטרנטיבית על תפקיד ראש ממשלה בימין, אז הוא בבעיה, כי זה כבר לא דו-קוטבי, זה מבלבל אותו, אין פה מטרה אחת למי לכוון את הקיצים, אי אפשר לחזור לריטוריקה הזאת הברורה של שור לימין, ומי שמאמין במחנה לאומי, זה רק אני, גם אם אתם לא אוהבים אותי, אין לכם ברירה, אלא בסופו של דבר, אז הוא צריך להתמודד בתוך הבית, בתוך המגרש. ואני חושב שזה האתגר הפוליטי הגדול של מערכת הפוליטית הישראלית. יש היום, להערכתי, סדר גודל של 20-25 מנדטים שנמצאים בעמדות ימניות, כן, או ימין מרכז, בוא נגיד ככה. חלקם היו שם גם קודם, חלקם זזו בעקבות אירועי שביעי באוקטובר למקום הזה, ומצד שני הם מאוד מוגזבים מנתניהו.
אז פה אתה רואה עוד פעם חיבור ליוסי כהן ולנפתלי בנט?
אני לא נכנס כרגע לשמות, אבל ברור...
בסוף זה שמות.
בסוף זה שמות, אבל יש כל מיני שמות, כן. כרגע בכנסת הנוכחית יש רק שתי מפלגות שיושבות על הבלטה הזאת, זה ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ואנחנו, הימין הממלכתי.
שהוא מאוד מתחזק, אגב, ליברמן.
זה חלק מאותה תופעה שאני מדבר עליה, הציבור מחפש משהו כזה, אבל ברור שכדי להגיע לשינוי אמיתי, אתה צריך לייצר משהו מספיק גדול, כדי שהוא ייצר התמודדות על רשות ממשלה. ואז אם אתה תציג מול נתניהו מועמד ימני לרשות ממשלה, שהוא ימני ליברלי, כן, שוב חיבור של הערכים של הלאומי וליברלי, פעם ליכוד הייתה מפלגה לאומית ליברלית בימי בגין ושמיר, והרגל הליברלית נעלמה בעידן נתניהו, בטח בשנים האחרונות, ואני חושב שציבור גדול מאוד דווקא קמה לזה. ברגע שאתה תציף כזאת אלטרנטיבה, המשחק יהיה אחר לגמרי, הוא לא ידע להשתקם כבר מדבר כזה. תראה מה הפיל אותו בהקמה של ממשלת השינוי. ברגע שהיו עוד שני מועמדים לרשות ממשלה מימין, גם בנט וגם שר, זה הביא למציאות שהוא איבד שליטה על האירוע, ובסוף לא הצליח להרכיב ממשלה. רק כך אפשר לנצח אותו, כן? אין שום דרך אחרת. ובסופו של דבר, האתגר הפוליטי הגדול שלנו, ככה אני רואה אותו, וזה גם חלק ממה שהצדיק את לקיחת הסיכונים ויציאה לדרך עצמאית, זה לעזור בהקמה של הגוש הזה של ימין לאומי ליברלי שיחזור לערכים של הליכוד של פעם של בגין ושמיר ויאתגר את נתניהו במגרש הביתי שלו ויגיד יש למצביע שרוצה את הימין אבל חשוב לו ערכים ליברליים, יש לו פתרון להצבעה שמתמודד הרשות ממשלה.
פחות מיממה לאחר שהבאתי את תביעתנו לנציגות בקבינט המלחמה הגיב על כך השר גנץ במילים If it ain't broken why fix it? או לשון אחרת, הכל עובד מצוין, אז למה לשנות? אבל ציבור רחב אינו חושב כך.
אם גנץ יוצא מהממשלה, אתם לא נכנסים בשום מחיר פנימה.
אם גנץ יוצא מהממשלה, לא, אין לנו כוונות להיכנס, לא בשביל זה יצאנו. עוד פעם, אנחנו במחלוקת קשה מאוד על המלחמה הזאת. הרי בכלל, כל התיאוריה הזאת שאנחנו פרשנו מגנץ כדי להיכנס לרומן עם נתניהו, ראית איך היא קרסה מהר. אנחנו מאוד אוהבים לבנות תיאוריות קונספירציה. אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. אין כמעט, או בכלל, במערכת הפוליטית, אנשים ששילמו מחיר אישי של סיכונים אישיים בפוליטיקה, דווקא בגלל הנכונות שלהם לשלם את המחירים האלה ולפעול להחלפת נתניהו, כמו שגדעון סער שלהם, כמו שאני שילמתי.
גם יאיר לפיד, אגב.
גם במשרים פוליטיים, לא. יאיר לפיד פעל נגד נתניהו בבלטה הביתית שלו.
לא, יכול היה להיכנס לממשלה, עכשיו שילם מחיר פוליטי די כבד שהוא לא נכנס לממשלת האחדות.
או שכן או שלא, לא יודע. אבל זה שונה לגמרי. כשאתה עוזב מפלגה, שאתה מושקע בפוליטית במשך שנים, שיש לך שם בסיס תמיכה איתן, שאתה יכול להיבחר בקלות עד גיל הפנסיה, לצאת לדרך עצמאית, לחטוף את כל מה שאנחנו חטפנו מבחינה אישית, כן, מהפגנות מול הבתים ורדיפה של בני משפחה, ומה רק לא היה. ולכן, כשאנשים באים ואומרים, אז באו ואמרו, אנחנו מבינים, אתם פרשתם רק בגלל, אני חייכתי, כאילו, אמרתי שקודם תעשו מה שאנחנו עשינו כדי להפיל את נתניהו, אחר כך תבואו אלינו בתא.
אותם 64 מנדטים שתכף נדבר עליהם, אתה מדבר כבר על הבחירות קדימה, אבל כדי להגיע לבחירות, משהו שם צריך להתפרק, אתה רואה את זה קורה?
כל עוד שגנץ בממשלה ברור שזה לא יקרה, כי זה כאילו מייצר אווירה של יציבות.
וגנץ לדעתך עוד הרבה זמן יהיה בממשלה?
אני לא יודע, תשאל אותו, אל תשאל אותי.
היו לך שיחות מקדימות איתו, הבנת אם יש שם איזה תוכנית יציאה?
היו הרבה תוכניות יציאה, רק בינתיים כל התאריכים על על הלוח כבר אנחנו עברנו אותם, אז אני לא יודע להגיד, והיום גם לא מוסמך לדבר בשמו.
אתה רואה את אייזנקוט יוצא, גנץ עדיין נשאר,
לא,
או שזה לא תסריך?
אני חושב שההחלטה שם תהיה משותפת, אבל בסופו של דבר, אני לא חושב שהממשלה תוכל להחזיק הרבה מעבר לנניח אמצע שנת 25, כתאריך בחירות.
עוד הרבה זמן.
יש סיכוי גדול שזה יתפרק בקיץ, יש להם משבר הגיוס שהם עדיין לא פתרו, גם הלחץ על 64 כשהם יהפכו ל-64 יהיה גבוה, לכן יש סבירות לא מבוטלת לזה שגם כבר בכנס הקיץ זה יתפרק, ונלך
שמי לבחירות. שמי יפרק את זה?
נלך או... לבחירות נובמבר, דצמבר. יכול להיות שהם בעצמם. כאילו, אני...
הליכודניקים שמדברים עליהם בסוף יעשו מעשה כמוך?
מהניסיון שלי, הממשלות וקואליציות מתפרקות מבפנים, בדרך כלל לא מפורקות מבחוץ. אנחנו כממשלת שינוי היינו חריק, כי היינו רק 61, אז היה קל לגנוב שחקן בודד, וזה שינה...
שחקנית.
שחקנית במקרה הזה, וזה שינה את כל המערכה, אבל בדרך כלל כשזה מספרים כאלה, זה מתפרק מבפנים, ויש שם דינמיקות שיכולות להביא להתפרקות. אם לא, אני לא מאמין שהממשלה תדע לחצות את כנס החורף, ואז אנחנו נראה בחירות לא בסוף 24, אלא מתישהו בין מרץ למאי 25. אגב, מה שהיה נכון למדינת ישראל, ואמרנו את זה מהרגע הראשון, זה לנסות להגיע לתאריך בחירות מוסכם. בסוף שווה לכולם, במקום לנהל את המלחמה הזאת פנימה, כשאנחנו בתוך מלחמה קשה על עצם זכות קיומנו כאן, להבין שכדאי להגיע להסכמות סביב תאריך הבחירות, ולא להתעסק במלחמה הפנימית, אלא להתפנות במאמץ אמיתי של המלחמה החוצה, ואז להגיע לבחירות ולהכריע איך תנוהל המדינה. לצערי, כרגע אין פה פרטנר לתהליך הזה, כן? וזה לא קורה, אולי עוד יתעשתו ויבינו שזה מה שנכון למדינה. לפעמים, לפעמים בפוליטיקה אפשר לעשות גם מה שנכון למדינה, כן? זה אולי אני נאיבי בעניין הזה, אבל בסוף הרי נגיע לשם, רק נגיע בדרך הקשה, תוך תשלום מחירים כבדים פנימה לתוך החברה הישראלית, במקום להגיע לזה בדרך המושכלת שישבו פוליטיקאים בחדר ויבינו שיש מציאות, ולא יהיה סוף 26 כמו שנתניהו רוצה, וגם לא יהיה ספטמבר 24 כמו שאופוזיציה רוצה, אלא בסוף אפשר אפשר להיפגש, לקבוע תאריך מוסכם לבחירות ולהתקדם בחיים.
היית אצלנו בקיץ שעבר, אמרת שכל מה שמעניין את נתניהו זה רק ההישרדות, וגם עכשיו אתה אומר שהוא לא הולך לשום מקום.
הוא מבחינתו לא מרים דגל לבן, הוא ממש לא שם.
אף פעם, זאת אומרת, זה לא המרות שלו בחיים.
זה חלק גם מתפיסה שלו ומהאופי, ככה הוא שורד בשלטון, וברור לי שהוא גם לא יעשה את זה כאן לפחות. כרגע הוא לא התייאש, יש לו עדיין תוכניות פעולה. המפלגה שלו תשלם את המחיר, בוודאי שהמדינה תשלם את המחיר, מחנה לאומי כולו ישלם את המחיר מההיאחזות הזאת, אבל פחות אכפת לו בהקשר הזה.
דובר הרבה שמאוד אכפת לו איך ההיסטוריה זוכרת אותו, אז לפחות אחרי 7 באוקטובר, שלא לדבר קודם לכן, הזיכרון לא מאוד טוב.
ככה ההיסטוריה הכריעה, כן? זה בסוף, זה מה שקורה למי שלא הולך בזמן, כן? בסוף הוא הולך בדרך אחרת ורושם על עצמו אולי המגדל הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, עם מחיר הכי כבד שעם ישראל שלהם ביום אחד אחרי ישועה. זה מה שבסוף יירשם.
וזה לדעתך עדיין מעניין אותו, או שהוא כבר מרוכז במשהו אחר?
לא, זה תמיד מעניין אותו, אבל מה שנקרא, תמיד יש לו תקווה שזה לא יהיה הדבר האחרון.
שמשהו יתקיף את איראן והוא ינצח במלחמה הגדולה.
הוא תמיד מומחה לשכנע את עצמו שעתידו עוד לפניו.
אז ללכת בצורה טבעית, זה לא, פוליטית לא יקרה בשום צורה.
הוא יעשה את זה רק אם הוא יתייאש לגמרי. היה שלב מסוים בממשלה הקודמת, אחרי שהעברנו את התקציב, שהוא היה קרוב לנקודת השבירה, ולכן גם אז דהר לעסקה, אבל בסוף כשהדברים השתבשו שם, ומצד שני פתאום ראו תקווה שאפשר לגנוב שחקן כזה, או שחקנית כזאת או אחרת, אז הוא חזר לחיים וירד מהרעיון הזה ללכת לבד.
אז לפי התוכנית שלך, כמו שאתה אומר, בחירות אולי ב-2025, עדיין
אולי
עד אז...
אולי גם אמרתי, אולי סבירות קודם, לא מבוטלת, כן? גם נובמבר 24.
והמלחמה נמשכת כל הזמן, זאת אומרת, הולכים למערכת בחירות תוך כדי המלחמה, או שכן יש עוד דרך לסיים אותה?
השאלה מה זה מלחמה נמשכת, כן? זה הרי זה גם...
שאלה גדולה.
אנחנו חווינו את החוויה הזאת, שכמו שאמרתי, מדברים גבוהה, ובפועל לא קורה...
אבל תושבי הצפון לא חוזרים, תושבי הדרום לא חוזרים. אבל זה בדיוק הבעיה, הרי.
תושבי הצפון משלמים את המחיר של הדשדוש בדרום, כי חיזבאללה אומר, אני לא מפסיק לראות ולא מגיע לשום סיכומים עד שאתם ממשיכים מבצע בעזה. אנחנו כל הזמן מעריכים את הפעולה בעזה, כי משמורכים אותה ליותר זמן. אז גם תושבי הצפון משלמים את המחיר, כי הם מחכים עד שהכל ייגמר בדרום, ואז יהיה ברור האם ניתן להגיע עם חיזבאללה בכלל לאיזשהו הבנה.
בסוג של לימבו, אבל שום דבר לא קורה פה, לא פוליטית, לא מדינית, לא צבאית.
אנחנו תקועים, אנחנו מדינה תקועה, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה, וכדי לצאת מהתקיעות הזאת, חייבים לשנות, כמו שאמרתי, את דרך ניהול המלחמה הזאת, ובסוף צריך מתישהו לראות. עוד פעם, חברים יקרים, אני חוזר ואומר, הרי ברור שזה לא עובד. בכל פרמטר שיש, כן, במבחן המדיני, במבחן ההתנהגות של חמאס שמרגיש ביטחון, במבחן של מה שרואים בשטח, בכל פרמטר זה לא עובד. אז אם זה לא עובד, בואו נחשוב ביחד למה, ובואו נחשוב מה נעשה אחרת.
זאב אלקין, תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, חג עצמאות שמח שיהיה.